מטאוורס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 298 של רוורס עם פלטפורמה. התאריך היום הוא 22 במרץ 2016, והשעה עוד מעט 9:30 בערב. היי אורי, היי אמרי.
אהלן, אהלן.
אהלן.
ברוך הבא אמרי לאולפננו הקאט, אשר נמצא בפעתי פרדיס חנה.
אי שם בקרקור.
כן. אנחנו הולכים היום להקליט פרק נוסף עם אמרי, בעצם כבר הקלטנו אותך בעבר, אז יכול להיות שהקול שלך יהיה מוכר למאזינים שלנו. אנחנו הולכים לדבר בגדול על ההיסטוריה של Visual Object Detection, ובעיקר על Face Detection.
נכון.
אז לפני שנצלול לנושא, אמרי, בוא תגיד שלום וספר לעצמך קצת.
אז אני אמרי קיסוס, אני מתמחה בראייה ומוחשבת במספר השנים. כיום אני עובד ב-FDNA שעושה זיהוי פנים וסיווג פנים למחלות גנטיות שונות. אז משם אני בא לאזור של ה-Face Detection, בעצם אזור של פנים דיסמורפים, אבל אנחנו נדבר על פנים באופן כללי ועל זיהוי עצמים, כי את זה גם עשיתי בחברות קודמות.
אתם המצאתם את המשפט, את מוכרת לי מאיפשהו?
לא.
אוקיי.
אלא אם כן אתם מדבר חס ושלום עם אישה חולה. אבל כן, טוב, זה מעניין. אני חושב שפעם הזכרנו את זה באחד הפרקים שעברו, אבל בעצם מה שאתם עושים, אתם מסתכלים, תיאורטית, כלומר, המחשב מסתכל על פנים ויכול לזהות מחלות גנטיות רק על ידי הסתכלות על הפנים.
זה נכון, זאת אומרת, היום יש רופאים שעושים את זה, הם דיסמורפולוגים, אנחנו עוזרים להם, תומכים בהחלטה שלהם ומרחיבים את הסקופ שהם מצליחים לזהות.
אוקיי, מעניין, מעניין. אז זה ממש לקחת את ה-face detection לקצה.
כן, זאת אומרת, אנחנו תמיד חושבים שבני אדם הם הטובים ביותר לזיהוי פנים, ובאמת שנים רבות זה היה ככה. אם באולי 5 שנים האחרונות, המערכות האוטומטיות התחילו להיות כל כך טובות, שהן ממש עוזרות לבני אדם ומנצחות בני אדם.
אתה יכול להגיד בשתי מילים ככה, באיזה שלב נמצאת החברה?
החברה היא קיימת כבר למעלה מ4 שנים. וכיום ישנה אפליקציה בשימוש גם ווב, גם אנדרואיד וגם אייפון, שבשימוש של רופאים רבים בעולם, למטרה הזאת בדיוק.
אוקיי.
זה גם משהו שאני יכול להוריד ולנסות על הילדים שלי?
לא, צריכים להיות עם תעודת רפואה מתאימה, וכדי שזה לא ישמש בדיוק לתובנות
לא נכונות.
לא נכונות, בדיוק.
אם נאמר זאת בעדינות. אוקיי, בסדר, אז תראו, הקלטנו לפני כמה שבועות, אולי אפילו מספר קטן של חודשים, פרק שזכה להרבה מאוד פופולריות והיה מאוד מעניין, שהתעסק בעיקר בהיסטוריה של מנועי חיפוש עם רוני מאוטברין, ואחרי פרק אמרי פנה אלינו ואמר, רגע, למה שלא נעשה פרק על ההיסטוריה של זיהוי פנים? אמרתי לו, וואלה, נראה לי רעיון גדול. אז זה מה שאנחנו עושים בגדול, אבל קצת לפני שניכנס להיסטוריה של זיהוי פנים, בוא נדבר ככה בגדול על בכל התחום הזה של הראייה ממוחשבת, איזה סוג של אובייקטים מזהים? מה כבר נחשב אתה יודע, הבעיית פתורה? מה הבעיות הלא פתורות? איפה פחות או יותר נמצא המחקר נכון היום?
אז יש הטוענים ש-Face Detection הוא בעיה פתורה, אנחנו נראה את זה לקראת הסוף, שבעצם אנשים מנסים לאתגר את המחלות טובות יותר בעולם, והתוצאות הן סביב 99.8%, אז זה אזור שחושבים שהבעיה היא פתורה, אבל יש אזור הרבה יותר קשה שזה לתת זיהוי של ה-identity, מה שנקרא face recognition, להגיד מי הוא בתמונה, וזה כבר אזור שהתוצאות הן הרבה פחות טובות. גם המערכות הכי טובות בעולם מצליחות לזהות בסביבות 10,000 איש בצורה מדויקת, מתחת לזה המערכות כבר, יכולת ההבדלה שלהם דואכת באופן מאוד דרסטי. אז אם, כאילו, אפשר להגיד, זה שתי סוגי בעיות, שאחת פתורה יותר והשנייה פתורה פחות, אבל יש גם בעיות שעוברות לוידאו ונהיות יותר ויותר מורכבות.
אוקיי, אז א', עשינו את ההבחנה בין face detection ל-face recognition, כלומר, לדעת שזה פנים, לבין לדעת למי שייכים הפנים האלה, למי שייכות הפנים האלה.
נכון.
יש עוד, ככה, לפני שאנחנו נמשיך בתחום של face detection ו-recognition, יש עוד סוגים של אובייקטים מעניינים שהמדע סובב סביבם, כלומר חתולים, מכוניות או דברים אחרים.
אז יש באמת תחרות שנקראת ImageNet, זו תחרות שהיא של זיהוי 1,000 אובייקטים, שדרך אגב מתוכם בערך 200 סוגי כלבים שונים, אז בעיה שהיא אקדמית, אבל עם המון דאטה, למעלה ממיליון תמונות, וזה בעצם התחרות שמיטב המוחות בשבע שנים האחרונות מתחרות עליהן, ואנחנו רואים שיפור דרסטי, ממש סוג של מהפכה שקרתה בתחום. אם ב-2013 הצלחנו לזהות אובייקטים באיכות של בערך 34% טעות, אז כל שנה זה ירד וירד, ולפני 3 חודשים היה ממש פריצת דרך של מייקרוסופט, עם מערכת שנקראת רזנט, והם הגיעו לבערך 5% של טעות, דבר שמוביל אותם בערך לטעות שבן אדם יעשה על כזאת עם מערכת. אז זה אולי לא נראה מרחוק, לא כולם מודעים למהפכה הזאת, אבל זו מהפכה שקורית זה אתה, ולפני חודש יש מערכת של גוגל שניצחה את מייקרוסופט, שעוד שיפרה את זה, אז אנחנו ממש בעיצומה של מהפכה משמעותית, שכנראה תניב אפליקציות מדהימות שקשה עוד לחזות אותן.
כלומר, המהפכה הזו שאתה מתאר, או נקודת הסינגולריות הזאת, אם תרצה, היא שמחשבים מזהים פנים יותר טוב מבני אדם? זה מה שאתה אומר?
זה כבר קרה בדיפ פייס, דבר שכבר דיברנו עליו בפעם הקודמת, זה מאמר של ליאור וול ויניב טייגרמן, ששם באמת כבר ניצחו בני אדם בזיהוי פנים, בזיהוי ריקוגנישן. אני מדבר על מעבר לכך שהצליחו לעשות זיהוי של אובייקטים, מה שנקרא אובייקט דטקשן, על 1,000 קטגוריות ולנצח בני אדם. זה כבר כמעט מדע בדיוני.
כשההבדלים הם מאוד קטנים, זאת אומרת, בין סוגים של כלבים, זה יחסית כן, הבדל קטן, כי
אני לא מצליח להבדיל בין רוב הסוגי הכלבים, אני מכיר אולי 10 סוגי כלבים, ויש 200 סוגי כלבים בתוך 1,000 קטגוריות האלו. זה ממש fine grained, מה שנקרא.
זה מתחיל להיות נושק בעצם לגנטיקה, נכון? או למקומות ש
יש ממשק, אבל אנחנו, לפחות בעבודה, מתעסקים בסט תמונות או סט מחלות שרוב העולם מתעסק איתו, אבל השיטות, אכן יש דמיון בין השיטות.
אוקיי.
אוקיי. אז בואו, תעשה לנו ככה מסע קצר בזמן. מתי התחילו מדעני מחשב להסתכל לכיוון הבעיה של פייס דיטקשן ופייס ריקוגנישן? מתי זוהה הפנים הראשונות? ככה קח אותנו אחורה לשנות לא יודע כמה.
אני אתחיל אפילו יותר מוקדם, כי לפני שעשו זיהוי פנים, היה חשוב לאנשים לזהות עצמים. ובעצם הפעם הראשונה שממש עשו את זה בצורה מדעית, זה במלחמת העולם השנייה, רצו ליצור פצצות חכמות או פצצות מונחות, והרעיון היה פרויקט פיג'ן של הבהביוריסטי סקינר, וסקינר האמין שאפשר לאמן כל חיה לעשות כל דבר, והוא הוכיח את זה, הוא הצליח לאמן יונים לעקוב אחרי מטרות, הוא בעצם הציג להן מול הפנים מטרה נעה, והם ידעו עם המקור שם לדפוק היכן נמצאת המטרה, כי המוח של היונה הוא אמנם קטן, אבל טוב יותר ממחשבים לזיהוי, לפחות בני זמנם, לזיהוי עצמים, וסקינר הצליח ממש להנחות פצצות בעזרת יונים. הפרויקט נשאר תמיד ברמת ה-POC, אבל לא מסיבה של איכות, אלא מסיבות של רובסנס של היונה.
רגע, זה הזוי, בוא נראה אם הבנתי נכון. כלומר, שולחים יונים לשדה הקרב, ואז היונים היו מזהות את הפצצה ונוקשות, סליחה, את המטרה, ונוקשות במקור, ואז הפצצה הייתה מתבייתת לפי הכל, לפי הצלילים?
לא, לפי המיקום שהם הקישו. הנה למשל, המטרה הזו שמאלה, אז הם הקישו שמאלה, ואז היה ברור לפצצה המונחת שצריכה לנווט את הכנפונים ימינה. וככה, כיום יש במערכות אוטומטיות שעושות את זה, אבל זה באמת המערכת הראשונה שהייתה זיהוי
תיקוני יונה.
כן. אז באמת, זה באמת, לפחות מה שרובם הם מייחסים אליו כזיהוי האובייקטים הראשון שהיה לו אפליקציה אמיתית. אחרי זה המשיך לטלגיידנס שבו הנווט היה מנווט את אותו מוצר, וזה יקרה בשנות ה-70 בערך, ובשנות ה-80 כבר זה התחיל להיות מוצרים שיודעים להנחות את עצמם באופן צבאי למטרה בלי יד אדם.
אז כמו הרבה דברים אחרים, זה טכנולוגיה צבאית שהוזרחה?
כן. זה בפירוש ההתחלה שם, הם הקדימו בהרבה את מה שקרה באזרחות, בלפחות 20-30 שנה.
אוקיי, ופה אני מניח שהיה בזיהוי אובייקטים, בזיהוי של מטרות, אני מניח שמדובר על בניינים עם פינות ועם כל מיני מאפיינים שיחסית קל לזהות, כלומר מאפיינים חדים כאלה. אם זה הצללות מסוימות, אם זה פינות של בניין או דברים כאלה, שזה, אני מנחש, שונה לחלוטין מלזהות פנים, או בכלל להבין שאלו עם פנים.
זה נכון, אבל אפשר להגיד שהבסיס, או לפחות הדרך שאנחנו מודדים את עצמנו, הדרך שאנחנו חושבים על הבעיות, הן כן אותו דבר. בסופו של דבר, בעיה של זיהוי אובייקטים היא בעיה שבנתן תמונה צריך למצוא, לסמן ריבוע, או בדרך כלל מסמן ריבוע על גבי התמונה, שמייצג איפה נמצאת המטרה. ואז זה אחד מהדברים שהמערכת מוציאה, והדבר השני, זה מהו האובייקט. אז אפשר להגיד שלפחות מבחינת ה-input-output, המערכות האלו עשו אותו דבר. הם פשוט עשו את זה בשיטות מאוד שונות.
אוקיי, אז fast forward. אז מתי באמת התחילו להתעסק בבני אדם? מתי באמת התחילו להתעסק בזיהוי פנים?
אז באמת הבעיות הראשונות שפתרו זה איתור פנים ולא זיהוי פנים, לזהות איכן הפנים. ה-face recognition, מה שאמרנו, קרה קצת בשלב יותר מאוחר. אז הפעם, אז אנחנו נשים לב שיש איזשהו טרנד. טרנד שהוא כנראה בכל התעשייה, אבל כאן הוא ממש בולט בעיניי, זה המעבר ממודלים מאוד ריגורוזיים, מתמטיים יפים, שכל מי שלמד חדר ואלגברה ממש נהנה לראות, ומעבר למודלים הרבה יותר מבוססת עם מתמטיקה פחות ריגורוזית. אז הראשון, המופע הראשון האמיתי של מערכת שמצליחה לעשות face detection, היה eigen faces. מי שמכיר eigen values ו-eigen vectors, זה ערכים עצמיים וקטורים עצמיים, אז זה באמת שימוש די ישיר של התיאוריה הזאת. בעצם לוקחים את התמונה, שמבחינת המערכת היא מטריצה, מפרקים אותה לווקטורים עצמיים וערכים עצמיים, בעצם מפרקים אותה לפנים מוכרות מן העבר, אז בעצם מנסים לייצג תמונה חדשה בעזרת פנים או וקטורים עצמיים שנלמדו, כאילו שמוכרים כפרצופים. אז איך מזהים פנים בשיטות האלו? בצורה מאוד פשוטה, לוקחים תמונה, מפרקים אותה לכמה פרצופים שמהן הם מבוססים, זאת אומרת סכום של כמה פנים, אם בסכום קטן של פנים מצליחים לשחזר תמונה בצורה איכותית, זה כנראה פנים, אם מצלמים אותי, אז כנראה שאני סכום של כמה פנים שונות, אם מצלמים דשא, כנראה שזה לא סכום של כמה פנים, והשגיאה שם יותר גדולה, ועל פי השגיאה כמה הטור הזה הוא השגיאה שלו גדולה או קטנה, אמרו שזה פנים או לא.
כלומר, לוקחים, יש איזשהו אוסף של סוג של מפות ציביות, נגיד, ומנסים לצרף אותם בקומבינציות שונות, ולראות האם צירוף של חלקן ייתן את תמונת המטרה, ואם הוא ייתן את תמונת המטרה, זה אומר שתמונת המטרה היא פנים.
נכון.
אוקיי.
אז זה מאוד יפה מתמטית, אבל התוצאות הן מאוד בינוניות, כי כמעט כל תזוזה, הזזה של המטריצה, בגלל שאין לה הבנה שהלופ הם פנים, גורמות לשגיאות מצחיקות לפעמים.
זאת אומרת שפנים בצילום חזית ופנים בפרופיל, יהיה מאוד קשה להבין כן. שזה פנים וזה פנים.
זה נכון, זאת אומרת, כאילו, הערכים העצמיים, הווקטורים העצמיים מאוד שונים לפנים פרונטליות ופרופיליות. ואז בעצם זה מאוד מורכב להכיל את שניהם באותה שיטה.
זאת אומרת, אבל לא רק זה, גם צריך שהפנים יהיו בדיוק באמצע. באמצע התמונה, אחרת כל ההרכבה הזאת לא תעבוד.
בדיוק. אז יש המון, מה שנקרא, במצב מאוד קונסטרנט, זה עובד מאוד טוב, ב-in the wild, שזה הכיוון ההפוך, זה כבר ממש נכשל.
אוקיי, וזה היה ב-1987, פחות או יותר.
בדיוק.
בסדר, מה השלב הבא? מה קרה אחר כך?
אז 10 שנים אחרי זה, הגיע מה שכולנו כיום מזהים אותו כזיהוי פנים. כולנו אוהבים לראות סרטי מדע בדיוני שבהם יש נקודות על גבי הפנים שמצורפות לאיזשהו מש מאוד יפה, שבדרך כלל גם עושים אותו בזה תלת ממד או עם איזה הדמיה מאוד יפה. וזה הכל בא מה-Elastic Bunch Graph Matching. חשבו על פנים כגרף, גרף של נקודות שהניחו שישנן אינווריאנטיות. אינווריאנטה, למשל, המרחק בין העיניים הוא אינווריאנטי, או המרחק בין האף לעיניים הוא אינווריאנטי, ומזה הקישו לגבי מה הם פנים.
כלומר, כל נקודה, נקודות, זה יכול להיות עין זה נקודה, עין נוספת זה עוד נקודה, קצה האף זה נקודה,
נכון.
הפינות של הפה זה נקודה, כלומר, בחרו כמה מאפיינים שיש לכל פרצוף, או לפחות לרוב הפרצופים.
נכון.
ואז אמרו, אוקיי, אלה המאפיינים, הצלחנו למצוא אותם, עכשיו בואו נמדוד את המרחקים ביניהם, או לפחות את הפרופורציות בין המרחקים ביניהם.
נכון, והרעיון היה ליצור אינווריאנטה, זאת אומרת שנצלם את אותו בן אדם בזוויות שונות או במרחקים שונים, עדיין היחסים יישמרו, והגרף הזה נעשה לו מאצ'ינג מאוד קל לגרף אחר. זה היה רעיון מאוד יפה מתמטי, אבל יש בו משהו נאיבי. החלק הנאיבי בו זה שבעצם קיימת אינווריאנטה, ואנשים מאוד מאוד, האמינו מאוד שיש אינווריאנטה, ועבדו מאוד חזק, גם בעזרת ספרי פיזיולוגיה, וגם בעזרת ממש ספרי רפואה, כדי להגיע לאותה אינווריאנטה, ובסוף לא צלחו.
כלומר, הלכו ובדקו שהמרחק בין העיניים צריך להיות אחד, לא יודע, המרחק בין מרכז המצח לפה צריך להיות 1.5 המרחק בין העיניים, ועוד ועוד נוסחאות כאלה מספרי הרפואה, ואתה אומר, אוקיי, אבל זה לא תופס, תכלס.
זה נראה מאוד מרשים, וגם באמת...
אצל דיוויד בלאט העיניים מאוד מאוד קרובות.
נכון. ואם הוא מסובב את הראש, אז זה עוד יותר משתנה, ואין סוף לווריאביליות. בעצם המודל הזה הוא לא חזק. הוא מאוד, סליחה, הוא נראה מאוד מרשים, כי כולם אוהבים לראות איזשהו אינווריאנטה ומשם על פנים, אבל במציאות הפנים מאוד משתנות, וזה בעצם מודל שלא עובד.
וזה משהו שנשאר בתחום האקדמיה, שהיה לזה איזשהו אפליקציה, כלומר, שמשהו בזה תעשייה אפשר.
אז אני ראיתי שבעצם דרפה, יש תחרות של דרפה, משרד ההגנה האמריקאי, מפאת האמריקאי, שעשתה תחרות של פייס דטקשן בזמנו, וזאת המערכת שניצחה, בגלל זה גם התפרסמה. אבל 4 שנים אחרי זה היא ממש הפסידה בגדול.
אוקיי, אז פה אנחנו ב-1997, אנחנו מדברים על אוסף של נקודות על פנים, שמזהות אלמנטים משמעותיים בפנים, ואיזשהו גרף שמצייר את המרחקים ביניהם, וכמו שאתה אומר, ברוב סרטי המתח / מדע בדיוני, זה כנראה משהו שאנחנו נזהה כזיהוי פנים. נכון. זה מה שהבימאי שם על הפרצוף, עם נקודות אדומות ופסים ככה שמחברים ביניהם.
נכון, ואם רוצים לעשות PR לחברה שקשורה לפייס, חייבים לשים כזו תמונה.
חייבים לשים.
אחרת אתה לא מבין בפייס דטקשן כנראה. אבל באופן מפתיע, כל המודלים היו נופלים ביום אחד, ב-2001, על ידי שני חוקרים שנקראים ויולה ג'ונס, וזה כנראה מה שגם רץ אצלכם בטלפון, כאשר אתם מצלמים תמונה בטלפון, אתם רואים ריבוע שמסמן את המיקום של הפנים של כל המשתתפים באירוע, והסיכוי מאוד מאוד גדול שזה ויולה וג'ונס אחראים לזה, כי הם הצליחו למצוא שיטה שבאמת היא, מאותו רגע אנחנו חוזרים על השיטה שלהם עוד ועוד ורואים כמה היא טובה. אז השיטה היא בעצם מחולקת לשתיים, שני חלקים מאוד מאוד פשוטים ומפתיעים בפשוטם ומצליחים. השלב הראשון, אם נסתכל על פנים של בן אדם, למשל נסתכל על אזור של העיניים, אפשר לראות מאוד בולט שהאזור של העיניים הוא מאוד בהיר, ולעומת זה הגבות מעליו הן יותר כהות. זה פאטרן שאפשר להגיד שהוא כולנו הוא נכון.
זאת אומרת, גוון האור הוא יותר כהה, או שבגלל הצללה או בגלל הגבות עצמן?
הצללה של ה...
הצללה של...
מרפסת של הגבות.
זה דבר אחד, אבל דבר שני, אם תסתכלו, העיניים שלנו, יש אישון אמנם, אבל חלק גדול מהם הוא לבן, אז יש בעצם הפרש מאוד גדול בצבעים, או בגרי לבל, שנמצא באזור העיניים ובאזור הגבות. זה איזשהו פאטרן שאפשר להגיד, אם אני מצאתי אותו, וזה בעצם קו לבן שמעליו יש קו שחור, אני כנראה נמצא באזור של עיניים. וכן הלאה, אפשר לחשוב על האף ככזה, ואפשר לחשוב על הרבה אזורים, אבל האמת היא, המערכת לא מודעת לזה. המערכת בעצם מקבלת כאלו פסים של שחור ולבן, היא מנסה לזהות פאטרנים שהם מאפיינים פנים, לעומת פאטרנים שהם לא מאפיינים פנים, כמו זה שהעיניים יותר בהירות מאשר הגבות, אז זה פאטרן שהיא עוברת. אם היא מזהה את הפאטרן הזה על גבי התמונה החדשה שמתקבלת, היא אומרת, יש סיכוי שזה פנים. היא מעבירה הרבה מאוד כאלו אלמנטים של זיהוי, של קונטרסט, של הפרשים, אם מספיק אלמנטים הסכימו שאלו עם פנים, אלו עם פנים.
בעצם היא ממפה את מעברי הגוון.
לגמרי. Okay. והיא יודעת מה מעברי הגוון שהם אופייניים לפנים, וכאלו שהם לא אופייניים לפנים.
אוקיי, והטלי אור שונים...
זה מאוד יפה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אנשים הבינו איך המערכת הזאת עובדת, וניסו באמת לפגוע בדרך בדיוק, לשבור את הקונטרסט הסימטרי הזה. בעצם יש הנחה כאן על כל מיני קונטרסטים שהם סימטרים, למשל העין והאף, כאילו יש שתי עיניים וביניהם יש אף, אז זה איזושהי סימטריה, אז אנשים שהצליחו לשבור את המערכות האלה בדרך כלל משתמשים בדיוק בהבנה הזאת.
למשל, לצייר לעצמך עין שלישית על המצח.
כן, אנשים עושים או מציירים פס שחור מעל הגבה.
כמו הנייבי, כמו...
שחקני פוטבול.
כן, כן.
זה עובד נהדר, כי זה שובר את הקונטרסט. בעצם המערכת למדה על פנים שאין בהם את הפאטרן הזה, והיא מניחה שאלו אינם פנים, אבל בפועל יש אנשים שמנסים לרמות את המערכת ומצליחים את זה, בעזרת שבירת הקונטרסט.
אוקיי. עכשיו, כל מי שאי פעם, אני חושב, התעסק בראייה ממוחשבת, נתקל בתמונה של הבחורה עם הכובע.
נכון.
שהיא מופיעה כמעט בכל ספרי הלימוד וכל אתרי הדוגמאות והכל. אתה יודע מי זאת?
אני יודע, לא מכיר אותה באופן אישי, אבל היא קיבלה גם פרס על תרומתה, למרות שהתרומה היא יחסית צידית, היא בעצם הצטלמה לפלייבוי לפני עשרות שנים, ובעצם הציגה תמונה שיש בה המון המון קשיים, היא נקראת לנה, ובאמת היא תמונה סטנדרטית מאוד בתחום, והיא מקשה בהמון מובנים, גם הכובע שהיא לובשת הוא מאוד מאוד חד, עם פינות מאוד חדות, גם הזווית שבו היא נמצאת, יש כאילו המון, ויש גם הפרשי חידוד, הרקע הוא מאוד מאוד בלרד, והיא מאוד חדה, יש בתמונה אחת צריכו להכיל המון המון קשיים של עולם איבוד התמונה, בזמנו היה קשה להתמודד איתה, ותמיד אוהבים להציג את ויולה ג'ונס לגבי לנה, כי זה שני דברים מאוד קלאסיים שמתחברים יפה.
ממתי בפלייבוי מסתכלים על הפנים?
אז
יש באג בסיפור, אבל אולי פשוט אנחנו לא ראינו את כל התמונה.
היא חתוכה כנראה, כן.
כן. אז אתה אומר שבעצם אוסף של, זה עדיין אוסף של כללי אצבע כאלה, של פרשים בין גוונים וכולי, אבל יותר אמורפי, כלומר לא
מודל.
לא מתמטי מדויק, אלא יותר כזה סטטיסטי, אבל עדיין זה אוסף של יוריסטיקות שבאמצעותם אנחנו בעצם מזהים את הפנים, והיוריסטיקות האלה, איך הן נלמדות? כלומר,
הם ניתנו, בזמנו זה הייתה ממש פריצת דרך, היו 5,000 תמונות, כיום זה באמת מספרים קטנים, אבל בזמנו זה הייתה פריצת דרך, הם אמרו, במקום שנושיב אנשים לספרי רפואה, ונלמד מודלים של פנים, פשוט מאוד נשים אנשים יותר, פחות high-end, וניתן להם ללמד את המערכת, יסמנו פשוט מאוד את המיקום של הפנים, ועל ידי תיוג של 5,000 תמונות, הם הגיעו לתוצאות מאוד מרשימות, שעד היום מחזיקות בכל הטלפונים שלנו. אז הצלחה
לזהות. יפה, ודרך אגב, זה יכול לזהות אנשים כהי אור?
זה מאוד מעניין. ל-HP, אני ניסה לזכר באיזה שנה זה קרה להם.
2009.
2009 זה קרה להם, הם הוציאו מצלמה גזענית. הם הוציאו לכאורה כמובן, יש המון המון סרטונים, זה משהו קונסיסטנטי, לא משהו שהוא קרה במזל, הרבה אנשים העלו סרטונים שבהם המערכת של HP לא מצליחה לזהות אנשים כהאור, וכן מצליחה לזהות אנשים שהם אנשים לבנים בצורה מושלמת, אוקיי, אז אני אשאל אתכם מה לפי אתכם, מה נכשל אצלם במערכת, בהינתן שהם עובדים עם ויולה ג'ונס.
אז זה יכול להיות, אני מניח, שני דברים, או גוון אור שהוא שונה, זאת אומרת, מאפיינים שונים, או אולי צורה שונה של הפנים, כלומר, אנחנו יודעים, נגיד, שהאסיאתים נראים קצת שונה מאנשים ערבים, ואולי האלגוריתם הוא היה...
זה בעניין הזה דומה ל-5,000 סוגים של הכלבים, נכון?
אני כאילו, כמו שאני מבין את זה, כנראה שהם לא ראו מספיק מהסוג הזה, כאילו של פנים שחורות, כדי ללמוד את הפאטרן הנכון.
לבנות את ה-learning...
כלומר, בין ה-5,000 היו מספיק, היה מספיק גיוון, או שאולי היו עוד 5,000 של אסיאטים, היספנים או אפריקאים, אז ייתכן שהאלגוריתם כן היה עובד.
ייתכן, אבל תמיד אנחנו יודעים שיש בעיה של קפסיטי, זאת אומרת, ישנו שלב מסוים שכל אלגוריתם, גם תוסיף לו עוד טרנינג דאטה, זה לא יעזור לנו. אז הם תקנו את הבאג הזה די מהר, אז כנראה שזה לא היה כזה משהו עמוק, אבל זה באמת... מעליב שמערכת כל כך ששרדה הרבה שנים ויצא לפרודקשן נכשלה כל כך בגדול.
אוקיי, בסדר, זה היה ככה בסביבות 2007-2009, נכון?
האקדמיה הגיעה את זה ב-2001 וזה הגיע ב-2009 השימושים המאוד כאילו שכולנו משתמשים בזה.
בסדר, ועדיין היכולת הייתה בלזהות זה פנים, כלומר עדיין לא מדברים על מי זה הבן אדם בתמונה, או איזשהו דמיון בין אב לילד וכו'.
היו כאלו ניסיונות, התוצאות היו יחסית בינוניות בשלב הזה, לקח כאילו מ-2001 שבאמת ויולה ג'ונס נתן פריצה שמה, עד שהגיע לרקוגנישן שברמה של בן אדם, לקחו עוד יותר מ-10 שנים, עד שדיפ פייס יצא לשוק, או לא לשוק, יצא כמאמר והתממש בסופו של דבר בפייסבוק. רציתי לציין עוד איזשהו בעצם נקודה ממש מעניינת שקרתה ב-2014. אם ב-2001 ויולה ג'ונס יצא, מאותו רגע זה נהייתה בעיה מאוד חמה, וכמעט כל חודש יצא אלגוריתם חדש, טוען שהוא עושה את ה-state of the art, וזה מאוד מרשים, וכהנה וכהנה, וב-2014 יצא המאמר שנקרא Headhunter, שבעצם קצת שבר את ההתלהבות. הוא הראה שבעזרת שיטה מאוד דומה לויולה ג'ונס, עם אותו דאטה בדיוק, על ידי ההבנה מאוד עמוקה של הפרמטרים הפנימיים, שאיך עובד ויולה ג'ונס, הוא הצליח להגיע לתוצאות state of the art. זאת אומרת, מ-2001 עד 2014, 13 שנה עבדו, בפועל לא יצרו המון המון תחושה של התקדמות, הוא הראה שהיה מספיק קצת לשנות איזה פרמטר פנימי, ולהגיע לתוצאות טובות כמה מורים. אז זה קצת שבר את כל ההתלהבות שהייתה בתחום הזה.
אוקיי, אוקיי, אבל אז זאת אומרת שבעצם מ-2001 פחות או יותר עד 2014, השיטה של ויולה ג'ונס, שהיא לזהות גוונים, הבדלי הפרשי גוונים וכולי בפנים, זו הייתה השיטה השלטת?
כן.
אוקיי, ומה אבן הדרך הבאה?
אבן הדרך הבאה היא בעצם דיפ לרנינג, שישנם יחסית מעט מאמרים על זה, אבל כן מאוד בולט התוצאות, אתם יכולים לראות את זה ברגע שאתם מנסים לעלות תמונה לפייסבוק, אז אפשר לראות שכמעט קשה מאוד לברוח מפייסבוק, ויותר מזה, יש אנשים מקורנלטק, שזה שילוב בין טכניון לקורנל בארצות הברית, זאת אומרת עוד ישראלים בלופ הזה, שניסו לשבור את המערכת של פייסבוק, ניסו להכשיל את הפייסבוק, שאני לא הייתי רוצה למשל שפייסבוק יזהה אותי, כי אני רוצה לדאוג מאוד לפרטיות שלי, והם ניסו לראות מה הסיכוי שלך להצליח עם זה. אז הם ניסו עם משקפיים וניסו עם צעיפים וקובעים, ובאמת כמעט כל טריק אפשרי, ובשוק יש, כאילו יש הרבה מוצרים שטוענים שהם מצליחים למנוע זיהוי אוטומטי של פנים, והאמת היא שהם לא מצליחים.
רגע, שנייה, איך טכנית, איך הם יודעים, האם פייסבוק זיהה או לא? הם פשוט מעלים תמונה ובודקים אם יש ריבוע מסביב?
חיובי, הם העלו ונגיד אחוז החפיפה הוא המדד שלהם בסופו של דבר.
תגיד, יכול להיות שלקחו גופים מסחרים, נגיד גוגל או פייסבוק, ואמרו, אוקיי, ויולה ג'ונס סבבה, 5,000 תיוגים סבבה, אנחנו מכניסים עוד 15,000 תיוגים, למה? כי אנחנו יכולים.
נכון.
ובצורה כזאת הם מגיעים לפרסנטיל הרבה יותר גבוה של...
של הצלחה.
של הצלחה.
אני חושב שזה דבר אחד שהם הצליחו, ואי אפשר להתחרות באקדמיה, בפייסבוק וגוגל, בסיבה הזאת, אבל חלק שני שהוא חלק מההצלחה, זה שהדיפ לרנינג מאפשר להכניס לא רק 15,000, אלא גם עשרות מיליוני תמונות, ועוד להשתפר ועוד להשתפר. אז הם מציגים תוצאות, האנשים שתוקפים את המערכת, שמקורנלטק, הם מציגים תוצאות של 99.8%. של face detection, שבעצם רק 0.2% כישלון. זה מראה שבאמת מאוד קשה להכשיל את המערכת, והמקרים היחידים שהם הצליחו באמת להכשיל אותה, זה אם שמים צעיף כמעט על כל הפנים, או אם ארבלים את הפנים ברמה כמעט שהם לא מזוהים על ידי בן אדם. אז כנראה שהם כבר נמצאים בסימפטוטה שכבר ממנה קשה להשתפר.
דרך אגב, ה-100% הוא מה? זאת אומרת, זה 100% שבן אדם מזהה?
כן, אבל עושים את זה בדרך כלל יותר מבן אדם אחד, כי בן אדם הוא דבר שמתעייף, אז עושים איזשהו מיצוע על כמה בני אדם כדי להגיע ל-100%.
כנראה שיש יתרון לנשים הדתיות הקיצוניות?
כן, זה עוזר מאוד לפרייבסי שלהן.
לפרייבסי.
יתרון הישרדותי, כן.
אז אם כאילו דיברנו על זה שהיו מערכות שבוילה ג'ונס שהיו מספיק לשים איזשהו פס שחור על גבי הפנים, פתאום כאן כבר דברים הרבה יותר מסובכים כבר לא עובדים. וכנראה שהתקשו לברוח מזה.
רגע, אבל מה ההבדל המהותי בין מה שאלג'דלי רץ בפייסבוק לבין ויולה ג'ונס?
אז אני לא ראיתי משהו בפייסבוק פרסמו, אבל אפשר לראות איפה הטרנדים הולכים, זה הכמות הדאטה גדלה, והקפסיטי של המערכת גדלה בזכות דיפ לרנינג בסופו של דבר, מערכות שמצליחות להשתפר גם אחרי עשרות מיליוני תמונות, ובעצם הם ראו כמעט את כל הווריאביליות האפשרית שיש לפנים. ויודעים להפריד מאוד, בזכות זה מאוד מאוד טוב בין פנים ללא פנים.
אוקיי, אבל בגדול אתה אומר כאילו האינפוט, הדאטה סט של האינפוט הוא, אם מקודם הוא היה 5,000 תמונות, היום הוא עשרות מיליוני תמונות, אבל השיטה היא עדיין אותה שיטה, כלומר להסתכל על הבדלים בגוונים, לעשות...
אז אולי יש משהו שהשתנה באופן מהותי, וזה כאילו דווקא כן מעניין, כי אם שם החלטנו ללכת רק על הפרשי גוונים, בדיפ לרנינג כבר לא מחליטים על מה עובדים, אלא המערכת עצמה לומדת מה הפיצ'רים המעניינים. למשל, מגלים שבדיפ לרנינג הרבה פעמים זה מסתכל על פינות, וזה מזהה עיניים, וזה מזהה בכל שכבה שונה פיצ'רים שהם ייחודיים לפנים. אז יש מערכות שעושות ויזואליזציות למה שהמערכות לומדות, ומאוד מאוד מפתיע לראות כמה הן אכן מצליחות לתפוס נקרא לזה פאטרנים ייחודיים בהיררכיה, זאת אומרת, החל מפינות ייחודיות, עד כדי עיניים ייחודיות, פנים, ועד, בסופו של דבר, כשהם מסתכלים על מערכות האלו, מאוד בולט שהם הבינו מה זה פנים, למרות שלא אמרנו להם לחפש, מה לחפש.
כן, ובראייה לאחור זה קצת יותר דומה אולי לדוגמאות המתמטיות שדיברנו עליהן מקודם, כלומר, האם באמת הדיפ לרנינג מגיע בסופו של דבר למשהו גיאומטרי יפה, או שזה משהו שהוא לחלוטין מופרע שאף פעם לא היינו מצליחים לדמיין שיקרה?
אז לפעמים מציגים תמונות באמת יפות כדי לשכנע שאנחנו עושים משהו רלוונטי, אבל אם נסתכל יותר לעומק ונחפור יותר לעומק בכל הרשתות, חלקים מאוד גדולים מציגים דברים שלמוח האנושי לא כך ברורים איך הם עוזרים לזיהוי פנים. אז ישנם חלקים שהם כן לגמרי גיאומטרית יפים, וחלק גדול אחר ש... לא מובן לרוב בני אדם.
אוקיי. עכשיו בוא נדבר על נושא קשור. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לזהות האם יש בן אדם בתמונה. עכשיו אנחנו רוצים לזהות מי זה הבן אדם. כלומר, ראית תמונה אחת שלי, אולי ראית חמש תמונות שלי, מעכשיו אני רוצה פייסבוק יקירי, שתזהה את כל התמונות שלי. איך זה קורה?
אז באמת המאמר של דיפ פייס, זה משהו מוכיח שהוא מצליח לעשות ברמה אנושית. ושם הוא עובר דרך השלב כמובן של face detection, אם ישנם יותר מפנים אחד חייבים לעבור דרך השלב הזה, ובשלב שני הוא לוקח כל בן אדם מהטרנסט, נגיד שכמו שאמרת יש לו 5 תמונות לכל בן אדם, ומוציא את המאפיינים הייחודיים שלו. אפשר לחשוב על המערכת כמערכת שמוציאה vector probability, בעצם נגיד שיש 10,000 אנשים בדאטה סט, ויש את מייקל ג'קסון ואת... שחקן אחר שלא עלי לראש עכשיו, נגיד מייקל ג'ורדן ומייקל ג'קסון, אז המערכת תוציא וקטור של פרוביליטי, כך שהערך הכי גבוה בו הוא מייקל ג'קסון מייתן למייקל ג'קסון
אוקיי, ובמקרה כזה מספיק תמונות בודדות, כלומר לצורך העניין מערכת יכולה ללמוד מתמונה אחת?
אז מה שמעניין זה שיש אלמנט של טרנספר לרנינג. אם היית צריך לכל בן אדם ללמד כמות אדירה של תמונות, זה היה לא כך פיזבילי, אז המערכות האלה בדרך כלל עובדות בשלב ראשון, לומדות להפריד בין סט קטן של אנשים, אבל שיש להם הרבה מאוד דוגמאות, והן בעצם לומדות לחלץ את הדברים המעניינים לגבי פנים, ובשלב השני... משתמשים במערכות האלו כבר שהן מאומנות, כדי לזהות פנים, אבל עם הרבה פחות דוגמאות.
זאת אומרת שהשלב הראשון הוא feature detection.
נכון.
זאת אומרת, קודם כל נזהה מהם החלקים שמעניינים אותנו, ואחר כך נשליך את זה על מקומות שיש בהם סט הרבה יותר קטן של דוגמאות.
נכון.
מה בערך הוא מספר התמונות של בן אדם כדי שנוכל להגיד זהו?
אז אני חושב שהמספרים מבין 3-5 בערך.
באמת?
בפרונטלי. זה בערך המספרים ש...
פרונטלי זה אומר חזית של הפנים.
כן. ההגדרה זה בדרך כלל שרואים עיניים, אף ופה. זה בערך המינימום כדי להגדיר כפנים.
וגם אם יש לו צורך עניין כובע או משקפיים, כל עוד זה לא משקפי שמש, אני מניח.
זה בעצם בגלל שלמדנו פיצ'רים מאפיינים, אז כנראה שאנחנו נצליח להתעלם מהדברים האלו, נבין שהם לא חלק מה... אנחנו נבין, המערכת תבין שהם לא חלק שקובע דטרמיניסטי לרקוגנישן.
נגיד, אני יודע שאני כבן אדם, אם אני רואה פעם אחת בן אדם עם שיער ופעם אחת בן אדם, אותו בן אדם כריח, אותי זה כנראה בלבל. גם אתה מחשב זה מבלבל?
אז יש הרבה מבחנים, אבל במבחנים הקשים רואים שמערכות טובות כבר לא מתבלבלות כמעט מכלום. אבל זה באמת...
שפה, משקפיים, זקן...
אפשר להגיד שהתוצאות הן פחות טובות מפייס דטקשן, שאמרנו שפייס דטקשן אפשר כמעט להלביש על עצמך כל דבר וזה לא יסיט את עצמך, אבל על פייס רקוגנישן המספרים הם לא ב-99.8, מספרים יותר נמוכים, ושם יש עוד מקום לעבוד על המערכות האלו. זאת אומרת, יש עדיין מקום לעבוד עליהן.
יום אחד הפייסבוק יגיד לך, מה קורה אחי? הזדקנת.
למה אתה עצוב בתמונה? מה קרה? דרך אגב, זה גם משהו שעושים, נכון? כלומר, זיהוי הבאות.
נכון, אבל זה בדרך כלל דברים יותר מתקדמים, שבעצם עושים זיהוי הבאות בדרך כלל, על ידי זיהוי נקוד על הפנים. אפשר להגיד שפה פתוח הוא כנראה הפתעה, ופה סגור וכן הלאה. זה בעיות שברגע שכבר פתרת את הבעיה של face detection, זה בדרך כלל הבעיות הבאות בדרך, מערכות מנסות להבין בני אדם בלי שהם ידברו איתם. חברת אורקה מוציאה את מיימי, עכשיו לאחרונה שעושה את זה בלייב, אז זה די, גם מאוד מרשים.
אוקיי. דיברנו עכשיו על פרונטלי, בעקרון, עד עכשיו. איפה אנחנו נמצאים בכל הדברים של הפרונטליים? כלומר, אם אני מחשב מסתכל על מישהו מהצד, גם שם אנחנו מדברים על 90 ומשהו אחוזי הצלחה?
מאחורה.
כן, יש כאלו תחרויות, אבל הן יותר אזוטריות. אני חושב כאילו מה... אני חושב, לפחות איך שאני, הזווית שלי על העולם הזה, דווקא אתגרים במקומות אחרים. זאת אומרת, למשל, רוב האנשים, רוב מה שדיברנו עד עכשיו, זה פנים נורמליות. לכל המערכות כמעט יש קושי עם מייקל ג'קסון, בגלל כל הניתוחים הפלסטיים שלו. אז תמיד נותנים אותו בתור דוגמה קשה. אבל גם אפשר לראות דברים ממש מהתקופה האחרונה, שהיה מחלת זיקה בברזיל, שבאמת יצרה עיוותים מאוד משמעותיים, עד כדי כך שבאמת מערכות גם נכשלו. אז אני כאילו מסתכל על הזווית של FDNA, שהיא לא מתמודדת לא עם מייקל ג'קסון ולא עם זיקה, אבל היא כן עדיין נמצאת במקום שזה קשה לה. ויש אתגרים מאוד גדולים שהם קצת לא במיינסטרים, אבל הם עדיין אתגרים גדולים.
כן, כלומר, אצלכם, בגלל שאתם מסתכלים על פנים שהם לא נורמליות, אם נקרא להם ככה, כן. כל ה-best practices, כל מה שנלמד בתעשייה, הוא בעצם פחות תקף לגביכם.
נכון. נראה לי להפך, כי...
הוא אמר נכון, בוא נראה
למה. אתה רוצה לדעת שהפנים הם לא... לא נורמליות.
נכון, אבל היית רוצה בשלב ראשון בכלל להיות בעל אפשרות לזהות אותן. זאת אומרת, אפשר לחשוב על עיוותים כל כך משמעותיים בפנים, שהם כל כך רחוקים מהטרנסט שלך, שגורמים למערכת לחשוב שאין לו אינם פנים, אלא פשוט מאוד רקע. וכאילו, אם דיברנו על זה שאולי פייס דטקשן זה בעיה פתורה, אז יש אזורים גדולים מאוד שהיא לא בעיה פתורה.
קודם כל נשמע שאתם עושים משהו שיכול לעזור לאנושות.
כן.
ואני מניח שאתם גם מחפשים אנשים
נכון,
פה ושם.
אז אפשר להיכנס באמת ל-www.fdna.com/jobs, אז יש לנו מחפשים מפתח אנדרואיד, אנשי דאטה, דאב-אופס, מפתח אלגוריתמים ואפילו גנטיקאי, אז יש הרבה משרות והעבודה מרתקת.
איפה החברה נמצאת?
בהרצליה.
אוקיי, בסדר. אז... תודה. נעשה ככה סיכור, ככה ממש בקצרה של מה דיברנו, אז קצת דיברנו על מה מחשבים יודעים לראות, בכל הקשר של פנים, לזהות שזה פנים, לזהות של מי הפנים וכולי. עשינו סקירה היסטורית של איך זה התחיל, החל מהגישות הנאיביות והמתמטיות היפות, ועד הגישות התכלס של תביא לי הרבה דאטה ואיכשהו אני אצליח להבין. וסיימנו בדיפ לרנינג, שתכלס... זה מה שכל אנשי המחשבים עושים היום, לא?
כן.
בכל מקום שלא מסתכלים עליו, וקראתנו לו בזמן פודקאסט על NLP, גם שם יש דיפ לרנינג, בכל מקום יש. אז...
סוס מנצח.
כן. תורף את הקלפים. אז זהו, אז תודה, אמרי.
תודה רבה.
תודה שבאת שוב להתארח אצלנו. תראה פעם הבאה.
ביי.
מספר תודות לפני סיום. רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד,
לשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה, להתראות.